שלום וברכה לכולם, שבוע טוב ומבורך. התחלנו לעסוק ביום שישי בהלכות בור, ובהן אנחנו ממשיכים לעסוק גם הערב, גם בימים הקרובים. הסוגיה הראשונה שאותה נלמד הערב, סוגיית הבל וחוותה, סוגיה ידועה בדיני בור, כבר הוזכרה קצת בעבר, סוגיה שיש בה נקודה אחת מאוד מאוד מחודשת, שנתקשו בראשונים ואחרונים, כפי שנראה מיד. אנחנו במשנה בדף נון עמוד ב', אומרת המשנה, הרופר בור ברשות הרבים, ונפל לתוכו שור או חמור חייב. אז הערכנו ביום שישי, שייתכן שלפי דעה אחת באמוראים, יש דעה אחת בתנאים, שאין חיוב על בור ברשות הרבים, אבל משנתנו כמובן יוצאת מנקודת הנחה פשוטה, שהחופר בור ברשות הרבים נפל לתוכו שור או חמור חייב. אחד החופר בור, שיח ומערה, כלומר לאו דווקא בור, שאנחנו מדמיינים אותו כמשהו עגול ועמוק, אלא גם שיח ומערה, כלומר איזושהי שוחה או מערה, משהו שיש לו גג, כמו שהגמרה מיד תפרט, חריצין ונעיצין, כלומר כל סוג של תקלה ברשות הרבים חייב. אם כן, למה נאמר בור? מה הבור שיש בו כדי להמית 10 טפחים? אף כל שיש בו כדי להמית 10 טפחים. בפשטות, כל חיובי בור הם אך ורק בבור כזה שאכן יכול להמית, דהיינו בבור של עומק 10 טפחים. אבל מיד מסתייגת המשנה ואומרת, היו פחותים מ10 טפחים, כלומר כל אותן חפירות, גם אם יש בהן פחות מ10 טפחים, ונפל לתוכו שור או חמור ומת, פטור, ואם מוזק בו חייב. כלומר, יש הבחנה יסודית בדיני בור, וגם עליה עמדנו בעבר, בין בור שיש בו 10 טפחים, שאז אם הבהמה מתה חייבים על הריגתה, לעומת זאת בור שאין בו 10 טפחים, לא חייבים בו על מיטה, אבל חייבים בו בדיני הנזיקין. ההבחנה הזאת לגבי בור שיש בו 10 טפחים או אין בו 10 טפחים, הדבר כנראה מבוסס על איזושהי הנחה מציאותית, שבור שאין בו עומק 10 טפחים הוא לא מספיק מסוכן. זה לא אומר שלא ייתכן בור כזה שיכול להמית, אלא שאם הבור לא עד כדי כך עמוק, כנראה הדבר מפחית מן האחריות של החופר. בלשון תוספות תלמיד רבינו תם כאן, כך הוא כותב, היו פחותים מ10 טפחים ונפל לתוכו פטור, ואפילו ידעינן בבירור דמיני מת. כך כותב תלמיד רבנו תם, גזרת הכתוב היא דפטור, דאינו חייב אלא בשיש בו כדי להמית. כלומר, בעצם ברור שמבחינה מציאותית, פרקטית, יכול להיות שאיכשהו הבהמה, מה שנקרא, נפלה לא טוב, והגם שבבור הזה אין 10 טפחים, היא בכל זאת מתה, אבל מצד רמת האשמה והאחריות שאנחנו יכולים להטיל על זה שחפר את הבור, דווקא אם הוא חפר בור עמוק של 10 טפחים, אז חייבים על שור שמת. גם בפחות מ10 טפחים השור עדיין יכול להינזק, וגם על זה חייבים. בגמרא שנראה בעזרת השם בהמשך הערב, נבין שבעצם מדובר ממש על חלויות שונות. כלומר, יש ממש שני סוגים, אם נרצה שני דינים בהלכות בור, בור 9 ובור 10, כלומר בור לנזיקין ובור למיטה, וכאמור מיד נראה בגמרא נפקמינה להבחנה העקרונית הזו בין שני סוגי הבור. ומכאן כאמור למחלוקת המוראים, מחלוקת בין רב ושמואל בהבנת עצם דיני בור, וכפי שאמרתי בפתיחה, מחלוקת שיש בה חידוש רב. אומרת הגמרא דף נון עמוד ב', אמר רב, בור שחיווה עליו תורה להבלו ולא לחוותו. עלמא כסבר חוותה קרקע עולם הוא דמזקלה. כלומר, איך בעצם נגרם הנזק בתוך הבור? מן ההבל. יש איזשהו חוסר אוויר, או אוויר רע, או משהו מן הסוג הזה בתוך הבור, וזה מה שפגע בבהמה. ומכוחו היא מתה. ועל זה חייבים בדיני בור, על ההבל שיש בתוך הבור, להבלו ולא לחוותו. ורב גם מנמק ואומר, כי החוותה בכלל נגרמה על ידי קרקע עולם, הרי הקרקע היא לא שלי, אני חפרתי את הבור, אני יצרתי את החלל. אבל הקרקע עצמה היא הקרקע של הבור, ועל זה לא חייבים. כלומר, כל הנזק שנגרם לבהמה הוא כתוצאה מן ההבל, מן האוויר שבבור. ושמואל אמר, אני מודע לזה שיש אוויר רע בתוך הבור, אבל אי אפשר לחייב רק על זה. ושמואל אמר להבלו, וכל שכן לחוותו. כלומר, ברור שאם הבהמה נחבטה וקיבלה מכה מן הקרקע שבבור, ברור שעל זה חייבים, אלא שבנוסף חייבים גם על ההבל. ואם תאמר לחוותו אמרה תורה ולא להבלו, כלומר ששמואל יחלוק מן הקצה על הקצה אל רב, ויגיד מה זה ההבל הזה? ההבל הזה אי אפשר לחייב עליו, לא, זה לא יכול להיות. כי התורה העידה על הבור, ואפילו מלא ספוגין של צמר. כלומר, מי שחפר בור, ושם ריפוט בתוך הבור, שם ספוגין של צמר, ככה שאם בהמה תיפול פנימה, היא לא תחבל, לא תחבט מן המכה. יש ריפוט בתוך הבור, אבל גם על בור כזה חייבים. מה החיוב? החיוב הוא בגלל ההבל, בגלל האוויר הרע שיש בתוך הבור. אז כאמור, רב סבור שהחיוב הוא רק על ההבל, אי אפשר לחייב על הקרקע כי קרקע עולם, אי אפשר לחייב על החוותה כי קרקע עולם מזיקה. ושמואל אומר, בהכרח שאפשר לחייב גם וגם. גם על החוותה, ואפילו אם משום מה לא נגרמה חוותה כי הבור היה מרופד, עדיין חייבים גם על ההבל. אומרת הגמרא, מהי ביניי? הרי סוף כל סוף, גם לרב וגם לשמואל, הבהמה נפלה לתוך הבור וניזוקה ועל זה חייבים, אז מה בכל זאת הנפקמינה? איקה ביניו, דעבד גובה ברשות הרבים. כלומר, מישהו לא חפר בור לעומק, אלא הפוך, בנה איזושהי תלולית אפר ברשות הרבים. לרב, הגובה לא מחייב, כי כאן אין בעיה של הבלה. הבלה יש רק בעיה של מקום סגור, של איזשהו חלל סגור בתחת לאדמה. ולכן, מי שבנה משהו גבוה ברשות הרבים, והבהמה עלתה ונפלה, לפי רב הוא פטור, כי היא ניזוקה מן החוותה, אבל על חוותה לפי רב לא מחייבים. ולשמואל לעומת זאת, הגובה נמי מחייב. לדעת שמואל, גם מי שבנה איזושהי תלולית ברשות הרבים, והבהמה עלתה לגובה של הספרת תפחים ונפלה ומתה, גם על דבר כזה חייבים מצד עצם החוותה. אומרת הגמרא, מה הייתה עמד הרב? ושימו לב, נחזור לזה מיד, רב כבר הסביר את דבריו. הוא הסביר למה חייבים על ההבל, כי על החוותה אי אפשר לחייב, כי זה קרקע עולם, הקרקע לא שייכת לי. ובכל זאת רב סומך דבריו גם על הפסוק ואומר, דאמר קרא ונפל שם שור או חמור, עד שיפול דרך נפילה. דרך נפילה, הייתי אומר, עם הראש למטה. ואז האוויר הרע שיש בתוך הבור, הלחץ הזה שיש בתוך הבור, זה מה שפגע בו. זה מה שהרג אותו, כי הוא נפל דרך נפילה. אבל אם נפל לאחור, כלומר שיכול להיות שהוא נחבט, אבל לא האוויר הוא זה שפגע בו, מן החינמי לפי רב במצב כזה, אכן יש חיוב, אכן אין חיוב, כי זה לא דרך נפילה. דרך נפילה, הכוונה עם הפנים קדימה. ולשמואל, מאיפה הבאת את החילוקים האלה? ולשמואל משיב ואומר, ונפל, כל דאומה שמה, שנפל קדימה, נפל אחורה, עם הראש לכאן, עם הראש לשם, בעל החיים נפל לתוך הבור, ועל זה גופו חייבים. אומרת הגמרא, תנן, ראינו במשנתנו, אם כן, למה נאמר בור? מה בור שיש בו כדי להמית 10 תפחים? אף כל שיש בו כדי להמית 10 תפחים. בשלמה לשמואל, אף כל, כלומר, אחרי שהמשנה מנתה את הבור והשיח והמערה והחריצין, כוללת הגמרא ואומרת, אף כל שיש בו כדי להעמיד, לעיתוי גובה. כמו שהסברנו מקודם, שמישהו בנה איזושהי תלולית אפר, בנה איזושהי גבעה ברשות הרבים. אלא לרב, אף כל לעיתוי מן. למה צריך לחזור עוד פעם ולומר, אף כל שיש בו כדי להעמיד? ברור, כבר מנית את כל הדוגמאות. אומרת הגמרא, כן, לפי רב, זה בא לעיתוי חריצין ונעיצין. אומרת הגמרא, מה פתאום? חריצין ונעיצין בהדיה קטן אליו. כאשר יש משפט במשנה שבא לרבות משהו, אז הוא בא לרבות משהו שלא כתוב במשנה. חריצים ונעיצים כתובים במשנה בפירוש. עונה הגמרא, תנאי והדר מפרש. שימו לב שרשי כאן מסביר שהביטוי תנאי והדר מפרש שונה ממה שיש בדרך כלל. בדרך כלל תנאי והדר מפרש, הכוונה שיש במשנה איזשהו כלל ואז יש פרטים, ואילו כאן במשנה זה הפוך. כאן במשנה קודם כל יש את הפרטים, מה זה שיח, מערה וכו' וכו'. ואחר כך חוזרת המשנה ומפרשת ואומרת שלכל הדברים האלה יש מקור בתורה, כי הכל בכלל מה שנאמר בתורה, בור שיש בו 10 תפחים כדי להמית. בגופו של עניין שואלת הגמרא, והנקול הוא דקטני למה לי? אז באמת למה צריך את כל הדוגמאות הללו? אומרת הגמרא צריך, דאית אנה בור, הווה אמינא בור 10 ודאית בהבלה משום דקטין וקריחה. כמו שאמרתי מקודם, בור זה מה שאנחנו מדמיינים בור, משהו יחסית צר ועמוק בצורה מעוגלת, ובמקום כזה באמת יש הבל, באמת יש אוויר רע בתוך הבור, כמו שהסברנו. אבל שיח, כלומר איזושהי שוחה ארוכה, אימא בעשרה, ליד בהבלה, כלומר אפילו אם זה עמוק 10, אבל בגלל שהשוחה יותר ארוכה, ולא קטנה וצרה כמו הבור, אולי שם אין הבלה. ואית הנשיח, הווה אמינא, השיח 10 הוא דאית בהבלה, משום דקטין. כלומר, סוף כל סוף, השוחה הזאת עדיין יש בה משהו קטן וצר, אבל מערה דמירבה, רשי כאן מסביר שמערה זה בעצם משהו יותר גדול, זה לא בור עגול, אלא איזושהי חפירה יותר גדולה, אימא אולי בעשרה תפחים עדיין ליד בהבלה, כי זה מקום קצת יותר מרווח. ויתן המערה, הווה אמינא, המערה בעשרה ודאית בהבלה משום דמיתה לילה. כלומר, מערה זה משהו שיש לו גג. ואז באמת, אנחנו יודעים שכאשר נכנסים למערה תת-קרקעית, יש שם אוויר אחר. אבל חריצין, זה לא מיתה לילה, כלומר שאין להם איזשהו גג, אימא בעשרה ליד בהבלה. ויתן החריצין, הווה אמינא, החריצים 10 ודאית בהבלה, משום דלית בהו רוויחה מלאל תפי מיתתי. אבל נעיצין דרוויחי מלאל תפי מיתתי, כלומר שיש להם איזושהי צורה משולשת, צורה של קונוס, אז יכול להיות ששם ההבלה מתפשט אחרת, כי הפתח רחב והולך ונייצר, או להפך, וזה כשלעצור מחלוקת בין הראשונים, על כל פנים אימא בעשרה לית בהו הבלה, כמשמל. עכשיו ניכר שהדיון כולו בדעת רב, כלומר האריכות הזאת, גם שיח, גם מערה, גם חריצים, גם נעיצים, כאמור מבנים שונים, מעוגל, מרובה, ארוך וצר, צורה משולשת, אבל ככה או ככה, בכל המצבים הללו יש הבלה. על פניו, לכאורה, הגמרא באמת הולכת מאוד חזק עם דעתו של רב, כמו שמהירים רבים מן הראשונים, אבל כמו שגשנו מקודם, אין מכאן שום ראיה. משום ששמואל לא חולק על הבלה. שמואל מודה שלעיתים החיוב בבור הוא על הבלה, אלא ששמואל סבור שאכן חייבים גם וגם. ממשיכה הגמרא ואומרת נן, היו פחותים מעשרה תפחים, כלומר אם בבור אין עשרה תפחים, ונפל לתוכו שור או חמור ומת, פטור. ואם הוא זק בו, חייב. כמו שראינו מקודם, פחות מעשרה תפחים אין חיוב מיטה, אבל יש חיוב נזיקין. נפל לתוכו שור או חמור ומת, פטור. מה הייתה אמה? לאו משום דלית בי חוותה? כלומר, מה ההבדל בין בור עשרה לבור שאין בו עשרה? שהמכה פחות חזקה. אם בבור אין עשרה תפחים, אז שור שמעד פנימה לא אמור למות, החוותה פחות חזקה. דוחה הגמרא ואומרת לא, כמובן לפי רב נאמר, משום דלית בי הבלה, אם הבור לא מספיק עמוק, אז אין בו הבל, אין בו אותו אווירה שפוגע בשור. אי הכי, אם הוזק בו חייב, הלית בי הבלה. הרי אמרת שאין הבל בבור שאין בו עשרה תפחים, אז למה בכל זאת יש חיוב נזיקין בבור כזה? אומרת הגמרא את התשובה המתבקשת, אמרי, אין הבלה למיטה, ויש הבלה לנזיקין. כלומר, בדיוק כמו שאנחנו הבנו בפשטות, שבור של עשרה תפחים הוא עמוק יותר, ולכן החוותה חזקה יותר, ככה יסביר רב שבור שיש בו עשרה תפחים, ההבל שבו מרובה, ולכן ההבל הזה יכול להרוג, בעוד שבור שאין בו עשרה תפחים, אז ההבל מועט, זה הבל שיכול לגרום נזק, אבל זה הבל שלא יכול להרוג. עד כאן הסוגיה, דברי רב ושמואל עוד יוזכרו גם בהמשך, אבל זאת תמצית הסוגיה והמחלוקת, אז בעצם מה יסוד החיוב בבור, הבלה או חוותה. וכמו שאמרתי בפתח הדברים, כל מי שלומד את הסוגיה הזאת, ואני בכל פעם שמגיע לסוגיה הזאת מחדש, אין ספק, עמדתו של רב מחודשת להפלי בשני מישורים. המישור הראשון הוא המישור המציאותי. הבהמה נפלה לתוך הבור, ואתה מוצא את רגליה שבורות, אתה מוצא את מפרקתה שבורה. הבהמה פגועה וחבולה בתוך הבור. איך אתה יכול להגיד שמה שהרג אותה זה ההבל, ולא החוותה? עכשיו, הקושייה המציאותית הזאת מתעצמת לנוכח העובדה שבגמרא להלן בדף נון ג' אנחנו נלמד, שלדעת רב בבור ברשותו חייבים גם על החוותה. למה? משום שקרקע שלו היא זיקתו. כאן בסוגיה שלנו רב אומר, אין חיוב על החוותה, כי קרקע עולה מזיקתו, כי זה בור ברשות הרבים. אבל בגמרא בדף נון ג' רב יגיד שהנה חינמי, אם הבור הוא ברשותו, אז חייבים על החוותה. כלומר, גם רב מודע למציאות, והמציאות היא שהחוותה היא זאת שפגעה בבהמה, אז איך כאן אצלנו יכול לחייב רק על ההבל? זו השאלה המציאותית. אין על השאלה המציאותית, יש גם שאלה הלכתית. רב סבור, אי אפשר לחייב על החוותה, כי קרקע עולם היא זיקתו. וההבל שבתוך הבור, זה לא הבלה דאלמה. ההבל הזה, האוויר הרע הזה שבתוך הבור, הוא שייך למישהו? והרי כבר רשי כאן מדגיש, כאן אצלנו בדף נון עמוד ב', שההבל ממילא עתי. כלומר, מי הכניס את ההבל לתוך הבור? לא הזרימו לשם ההבל לתוך הבור. זה קרה מאליו, זה הבלה דאלמה בדיוק כמו קרקע עולם שהזיקה אותו. עכשיו, יש ראשונים שעוד יותר מוסיפים על זה, ואומרים שהבל זה בכלל מידי דלית בי משאשה, זה משהו שבכלל אין בו ממשות, אי אפשר להרגיש אותו, אי אפשר למשש אותו. ועל דבר כזה חייבים בדיני נזיקי. ולכן כאמור עמדתו של רב שאומר שהחיוב בבור הוא על ההבל עמדה מאוד מאוד מחודשת. והראשונים כולם היו ערים לקשיים בעמדה הזו. וכבר רשי כאן לפנינו כותב, אני מכיר רשי כאן דפנו נמוד ב', ואפילו נבקעת קריסו או נשברה מפרקתו. מחייב נמי רב. כלומר, מה נעשה אם מצאנו את הבהמה עם משברת, עם מפרקת שבורה? זאת אומרת, אתה רוצה להגיד שההבל שבר לה את המפרקת? שימו לב ללשונו של רשי, אומר רשי, דאיקה למימר, הבלה נמי קטלתי, ואפילו נשברה רגלו וכיחש, איקה למימר מחמת הבל הבור חלה וכיחש. איקה למימר, הבלה נמי קטלתי. למה אני מדגיש את המילים הללו? בשום שרשי אומר, זה רק איקה למימר. כלומר, באמת אתה שואל אותי הגיונית, כנראה אם נשברה מפרקתו זה היה מהחוותה. אבל איקה למימר, שלהבל גם היה איזושהי שותפות. כלומר, רשי מקשה את הקושייה, רשי אומר, מה יעשה רב עם שור שנשברה מפרקתו בבור? הוא יגיד שההבל שבר לו את המפרקת? אז הקושייה ברורה ברשי, התירוץ קצת עמום. איקה למימר, כלומר, יש מקום לומר, שגם להבל היה פה איזשהו תפקיד. רבנו פרץ, בתוספותיו כאן, מעלה את הדברים ביתר חריפות, וכותב רבנו פרץ, ואם תאמר, מה הסברה היא זו? דדבר הנראה לעיניים הוא שמת מחמת חבט שנשברה מפרקתו. זו אותה קושיה כמו רשי, רק במילים יותר עזות. שאין סברה בדבריו של רב, זה דבר הנראה לעיניים שזה לא מה שקרה. תשובתו של רבנו פרץ קרובה לתשובה של רשי. כותב רבנו פרץ ויש לומר, ואפילו הכי, איקה למיטלי בהבלה. ולולי ההבלה, היה מעמיד השור עצמו על רגליו בכוח, ועל ידי ההבל חלה השור, ונפל באותו עניין שנשברה מפרקתו. אז גם רבנו פרץ אומר, איקה למיטלי בהבלה, כלומר יש גם איזשהו תפקיד להבל, ועדיין גם בתשובה של רבנו פרץ יש אפילו חידוש עוד יותר גדול. גם ברמה המציאותית, שאומר רבנו פרץ שההבל הוא זה שמנע מהשור ליפול על הרגליים, כלומר אם עלי האוויר הרע שבתוך הבור, השור היה נופל על שתי רגליים, אבל האוויר בלבל אותו. מי אמר? ועוד יותר מזה, ברמה ההלכתית, נניח שהתיאור המציאותי הוא נכון, האם לא מדובר על שותפות עקיפה בנזק בלבד? נניח שההבל גרם לשור איזושהי תשישות, גרם לשור איזשהו בלבול. טוב, אז ההבל זה רק חזיר הצטרופה, זה רק חלק מן הפגיעה, אבל זה לא עיקר הנזק. ועל זה רב מחייב. ולכן כאמור עמדתו של רב, כפי שאנחנו עומדים גם מרשי, גם מרבנו פרץ, עמדה מאוד מאוד מחודש. אם בכל זאת ננסה קצת יותר להסביר את הדברים, אני רוצה להציע כאן שניים או שניים וחצי פירושים. הפירוש האחד, וזה קשור לאותו דף מקורות ששלחתי כשלמדנו עם דף כפחת, הזכרתי את זה ביום שישי, והבאנו אז את דברי הרעה בשיטה מקובצת כאן בסוגיה שלנו, שעומד על זה שכל נזקי הבור הם בעצם סוג מסוים של גרם. שכן אדם בא וחפר בור והלך לו לדרכו, וכעבור יום, יומיים, שלושה, שבוע, יבוא שור ויפול לתוך הבור. אז בעצם זה אדם המזיק, האדם הוא זה שחפר את הבור, אבל הנזק הזה באופן מובהק זה נזק בגרם. והרעה סבור שהנה חינמי, כאשר חידשה התורה נזקי בור, היא בעצם התכוונה לומר, שבמקרה הזה חייבים גם על גרם הבנזיקי. אז את הסברה הזאת שכבר דיברנו עליה אז בדף כפחת, הרעה קושר גם לחידוש הזה בדברי רב. וכותב הרעה, מצוטט בשיטה מקובצת, דבור בין בהבל בין בחבט, גרמה בעלמה הוא. לא אתם צודקים? גם המכה שהשור יקבל מהחבטה, גם האוויר הרע הזה שפוגע בשור, הכל זה גרמה. ומן הדין ראוי שיפטר כגרמה דנזיקין דאלמה דפטור. כלומר, באמת היינו צריכים ליישם כאן את הכלל שגרמה דנזיקין פטור, והוא לא חייב לא על החבטה ולא על ההבל. אלא, אומר הרעה, דרחמנה ודחייבי בהכשר נזקה, וחייבי אבורו ואהבלה. וחייבן דלא חזינה דחייבי אלא אהבלה, חבטה כדקאי קאי, ומן הדין פטור הוא דעליקה אלא גרמה באלמה. כלומר, אומר הרעה, שמעיקר הדין לא היינו מחייבים על בור בכלל, משום שגם האבל וגם החוותה הכל בגדר גרמה בלבד. אלא מאי? שחידשה תורה שחייבים על בור? אז אם ככה, אין לך בו אלא חידושו. ובא רב ואומר, החיוב הוא על ההבל בלבד. והערתי על זה מקודם, ועכשיו אנחנו חוזרים לזה. אולי, לפי הרעה, אנחנו מבינים את מהלך הדברים של רב. שכן, רב פותח בזה שקרקע עולה מזיקתו, אבל אז הוא בא ומוסיף גזרת הכתוב שאומרת שחייבים דווקא דרך נפילה. ולפי הרעה צריך לומר שאכן אותה גזרת הכתוב מיוחדת, דרך נפילה, היא זאת שקובעת את החיוב במקרה הזה. שמדובר פה על חיוב שחורג לחלוטין מגדרי החיובים הרגילים בדיני נזיקין, כי זה גרמה. ובכל זאת חייבים כאן, כי התורה גזרה דווקא דרך נפילה ולא באופן אחר. אז הרעה זה דרך אחת ללמוד את הסוגיה, האם זה פתרון לכל מה שהטריד אותנו? כן ולא. כן, כי לפי הרעה באמת יש כאן גזרת הכתוב מיוחדת שאומרת דרך נפילה חייבים רק על הבל. לא, כי עדיין אין לנו כל כך הסבר, אין לנו כל כך ביאור לעניין הזה. בטח לא לשאלות המציאותיות. אבל כאמור, אותה סברה יסודית של הרעה שאומר שכל דיני בור הם בעצם גרמה, הסברה הזו מאוד מתחדדת לאור אותה גזרת הכתוב מיוחדת שרב מיישם. מורנו הרב ליכטנשטיין זיכרונו לברכה, וזה הסבר אחר בעוצם בקיאותו, הציע תוספת ביאור אחרת לעניין הזה של הבל, וזה לאור סוגיה שונה לחלוטין במסכת בבא מציע בדף למדוו. נחלקו המוראים שם בדין של תחילתו בפשיעה וסופו באונס, בדיני שומרים. השומר התרשל, הבהמה נמלטה לאגם, לאיזשהו שטח הפקר, ושם כמובן יכול לבוא גנב או כל דכפין יכול לבוא ולקחת אותה, ואז הבהמה מתה שם באגם. אז יש סוגיה שלמה, היא לא הנושא שלנו שם, לגבי תחילתו בפשיעה וסופו באונס, אבל תוך כדי השקלא וטריא שם בגמרא בבבא מציעא, מציעה הגמרא שם את המציאות שהבלה דאגמא קטלי. שוב, אותו ביטוי כמו אצלנו, הבלה. וגם שם הקושי ברור, האומנם אותם חילופי מזג אוויר, זה שהאוויר שבאגם, זה מה שהרג את הבהמה, ואם זה מה שהרג את הבהמה, אז השומר יש לו איזושהי אחריות על זה? לפי אחת הדעות בגמרה שם, על אח המוות, מה לי אח, מה לי אתם? כאילו אם באמת הבהמה מתה רק מחילופי המזג אוויר, אז על זה אתה יכול לחייב את השומר? ראשית המקובצת, שם בבבא מציע, מצא מורנו הרב ליכטנשטיין מציעה נפלאה. וכותב ראשית המקובצת שם כך, מה הייתה אמה הבלה דאג מכת, לי פירוש, נפל תור אחד את סכינה. כלומר, ברגע שהשור כבר מעד, צריך לחדד את הסכין, כדי לשחוט אותו לפני שימות. הוא מסביר ראשית המקובצת, כיוון שפשע, כלומר, היות שאותו שומר פשע, והוא לא שמר טוב על השור, והשור ברח לו לאגם, תלינן עליו בכל מידי להחמיר עליו, ואף על גב דלא ברי היזקה דהבלה. ואילו הוציאה הוא בעצמו אפילו שלא למראה שמן וטוב, שלא פשע כנגד גנבים וחיות. כיוון שהוא יושב ומשמר, אפשר דה אפילו מתה כדרכה פטור, ולא דלינן בהבלה. כלומר, אומר ראשית המקובצת, ברור שלומר שהבהמה מתה מההבלה, מהשינויי מזג אוויר, זה חידוש גדול. ואם רק השומר היה לוקח אותה במו ידיו למקום עם מזג אוויר פחות טוב, ברור שלא היינו מחייבים אותו על זה. ולא מקרי פשיעה ברורה לגבי הבלה, דלא בריר היזקה הבלה. כך אומר השיטה מקובצת, ההיזק כאן בכלל לא ברור. אז למה בכל זאת מחייבים? אלא, מתוך פשיעת היציאה, תלינן בכל מידי, וכאין תחילתו בפשיעה וסופו באונס. אכן, האפשרות שההבל בלבד הרג את הבהמה היא אפשרות רחוקה עד למאוד, ושומר שרק חשף את הבהמה להבל לא פשע בכלל. אבל, שומר שפשע באופן נרחב, הוא מעמיד את הבהמה בסכנה גדולה לגנבים, לחיות, מגלגלים עליו גם את העניין של ההבל. אז סתם ככה לא הייתי מעלה בדעתי שההבל הוא זה שהרג את הבהמה, אבל אם השומר כבר פשע, אני יכול לגלגל עליו גם את הנושא הזה של ההבל. עכשיו, השיטה מקובצת בסוף דבריו, מוסיף עוד משפט קצר ואומר, זה נראה לי, ופירוש זה לכל שינוי אוויר יש לומר כך, ואם לא נודע הזקו. אולי, יש כאן איזשהו רמז, גם לסוגיה שלנו בבקם הדפנון, שזה מה שקורה גם בבור. כלומר, פשוט הוא ברור לרב, שהבהמה נהרגה מהחוותה שבבור ולא מההבל, אלא, שהיות והאדם הזה חפר בור, ויצר תקלה ברשות הרבים, אפשר לגלגל עליו, גם את אותה פגיעת הבל. כי האחריות מוטלת עליו. ואז בא רב והוטרד, שקרקע עולה מזיקתו, ובא רב ואומר, בסדר, אם אני לא יכול לחייב אותו על החוותה, כי זה קרקע עולם, דרך ההבל הזה, שברור שהוא עניין משני, כמו שרבנו פרץ הסביר מקודם, שההבל רק גרם לבהמה שלא נפלה טוב על הרגליים. אבל הגם שמדובר על משהו משני, הגם שלא מדובר על פגיעה ראשית כמו חוותה, אומר רב, אפשר לחייב גם על העניין הזה. כך הציע הרב ליכטנשטיין, עכשיו כמובן אפשר לחלק מן סוגיית תחילתו בפשיעה וסופו באונס, אבל הביאור של השיטה המקובצת לעניין הבלה דאגמא קטלי, מתחבר מאוד מאוד יפה לעניין הזה של שיטת רב לפגיעה לגבי הבל. אמרתי מקודם שני מהלכים, או אולי שניים וחצי מהלכים, אני אזכיר עוד מהלך אחד, ונדמה לי שכבר דיברתי על זה בעבר, זו תורתו של הרב יעקב מדן, ראש הישיבה, ולדעתו, כל הנושא הזה של חיוב על הבל בעצם מכוון למשהו אחר לגמרי, שכבר קצת נתקלנו בו ביום שישי, ועוד נחזור אליו בהמשך הסוגיה הערב, וזה העניין של תביעה בבור. בור בפשטות הוא בור מלא במים. וכוונת רב שלא החוותה הרגה אותו, כי החוותה היא קרקע עולם, אלא המים. המים שאותם אגר מי שחפר את הבור, הם אלה שהרגו את השור, כי השור פשוט טבע במים. עכשיו את היסוד לעמדה הזו על הבור הרב מדן מצא גם בחצי שורה ברייבד, בחידושי הרייבד, אבל כדרכו הוא שב אל המקראות והעיר הערה שבאמת צריך להיות הרב מדן כדי לעמוד על הנקודה הזאת. כתוב בתורה כי יפתח איש בור או כי יכרה איש בור ולא יחסן. כי יפתח איש בור נכתב בתורה בכתיב מלא, בית וו רש. לעומת זאת כי יכרה איש בור נכתב בית רש, בכתיב חסר. בא הרב מדן ואמר יש כאן רמז. לשני סוגים של נזקים, מי שקרא בור, אז זה בור כתיב חסר, זה הבור ריק אין בו מים. ואז החיוב הוא באמת רק על החוותה. בעוד שמי שרק פתח את הבור, כלומר הבור כבר היה קיים, הוא רק הסיר את המכסה, ממילא הוא העמיד את העוברים והשבים בסכנת תביעה. כי הבור הזה הוא בור מלא, הוא בור מלא במים. טוב, אפשר להסכים, אפשר לא להסכים, אי אפשר לא להתפעל. באמת יפה מאוד, מקורי, מעניין, ולכן אמרתי מקודם שזה לא עוד פירוש בסוגיה, כי אני לפחות לא מכיר מי שעמד על זה שהביאור עצמו הוא ביאור נפלא, והוא גם מאוד מתחבר לסוגיות, שלפעמים החיוב בבור הוא חיוב בגלל התביעה בבור. אבל להגיד שכל ההבלה שעליו רב מדבר, הכוונה בעצם למים שבתוך הבור ולבהמה שטבעה בתוך המים, פה עדיין יש חידוש, אבל כאמור נעים הדברים למי שאמרה. הרמב״ם הכריע להדיה כדעתו של שמואל. הרמב״ם פרק י' ב' מלכות נזקי ממון כותב בפירוש, בור שחיבה עליו התורה אפילו לא מתה הבהמה אלא מהבלו, ואין צריך לומר אם מתה מחוותו. לפיכך אם היה עומק הבור כרוחבו אין לו הבל, ואם לא נכבטה בו הבהמה ומתה פטור. היה עומקו יותר על רוחבו יש לו הבל, ואם מתה בו הבהמה חיה. כלומר הרמב״ם הכריע להדיה שיש גם חיוב בהבל וגם חיוב בחוותה. ממשיך הרמב״ם פרק י"ב הלכת ט"ו ומצטט את הנפקמינה בסוגיה. הרמב״ם אומר, עשה תל גבוה ברשות הרבים ונחבטה בו הבהמה ומתה, אם היה גבוה 10 טפחים חייב לשלם. כלומר הרמב״ם גם פוסק להדיה כשמואל וגם מציין את הנפקמינה בגמרא שחייבים על תל ברשות הרבים. אמנם, וזה לא נעריך בזה כאן, בהלכה י"ח שם בפרק י"ב הרמב״ם עוסק בסוגיה שעוד נגיע אליה בימים הקרובים לגבי שור שנפל לבור מכל הקורא, כלומר מישהו עמד בתוך הבור וחפר ואז מישהו נפל, ואז השור נפל פנימה, וברמב״ם, בהבנת הרמב״ם בדין של כל הקורא יש כנראה חידוש, הרייבד שם בהלכה י"ח מציע שאולי הרמב״ם חזר בו, והכריע דווקא כרב. אז שוב אני לא יכול להאריך עכשיו ברייבד כי זה קשור לסוגיה שם שעוד לא למדנו, אבל באמת יש ראשונים, עוד פעם הרייבד רק רומז לזה, יש ראשונים שפסקו להדיה כדעת רב בסוגיה, ואף על פי שהלכה כשמואל בדיני, הלכה כשמואל בדיני ממונות, היות שהגמרא כאן, כמו שראינו מקודם, ועוד נראה בהמשך, דנה בהרחבה בנושא הזה של הבל, זאת סיבה לפסוק דווקא כדעת רב. כמובן, הרמב״ם לא הבין ככה, כי הרמב״ם פסק להדיה כדעת שמואל, וגם הרשב״ם מיישב ואומר, הרשב״ם מסכים עם הרמב״ם שהלכה כדעת שמואל, והרשב״ם אומר, הרי שמואל לא חלק על הבל. זה שהגמרא ממשיכה ודנה כמה פעמים בנושא הזה של יש הבל או אין הבל וכולי, זה בגלל ששמואל לא חולק על זה. ובור כאמור שיש בו גזי צמר, שיש בו ריפוד, אבל יש בו גם הבל, אז הנה חינמי על ההבל כשלעצמו אכן אפשר לחייב. אז אני יודע שקצת הערכתי בדברים, אבל זה באמת משום שהעמדה הזאת של רב, של בור להבלו, כמו שאמרתי בפתח הדברים, עמדה מאוד מאוד מחודשת, שמצריכה ברור וליבון, והצענו כמה כיוונים למחשבה איך להתמודד עם הנושא. אז אנחנו חוזרים לסוגייתנו. אומרת הגמרא דף נ' עמוד ב' למטה, ההוא תורה דנפל לאריתא דדלאי, כלומר התעלות ההשקיה שנמצאות, תעלות ההשקיה העירוניות, ושור נפל לתוך תעלת השקיה כזאת. שחתי מראה, כלומר הבעל השור בעצם מאוד חשש שכתוצאה מהנפילה הזאת עכשיו השור ימות, ולכן קדם ושחט אותו. תרפי רב נחמן, פסק רב נחמן, השור אסור באכילה כי הוא בגדר טריפה. למה הוא בגדר טריפה? אמר רב נחמן, אישה כלמרי דהי תורה קבא דקמחה, ואז על תנה במדרשה עם שעתה מעט לעת כשרה, לא אף סדי לתורה דשווה כמה קבי. כלומר, אומר רב נחמן, הבעל השור פה טעה. היה צריך לקחת קבא דקמחה, לקחת קצת צידה לדרך, קצת קמח, וללכת לשאול בבית המדרש. אם היה בא לשאול בבית המדרש, היינו פוסקים לו שהדין הזה נקרא בהלכות טריפות דין נפולה. בהמה שנפלה ונחבטה, אז באמת יש חשש שהיא נטרפה ואסורה באכילה, אבל יש גם פתרון פשוט, וזה אם המתינו מעט לעת, וראו שהבהמה על הרגליים ולא מתה בתוך 24 שעות, אז היא מותרת. עכשיו היות שאותו אדם מהר ושחט את הבהמה, אז אם הוא שחט אותה קודם מעט לעת, אנחנו צריכים לפסוק שהיא טרפה. אבל אם היית לוקח קצת אוכל, קצת צידה לדרך ובא לשאול בבית המדרש מה הדין, אז לא היית מפסיד את השור ששווה כמה קבי. כך פשט הגמרא, יש שהבינו שאם אותו אדם היה מוכן קצת לוותר בעסקים וללמוד קצת תורה בעצמו, לפחות היה לומד דף היומי, היה מגיע גם לפרק שלישי בחולין, לפרק אלו טרפות, והיה יודע שבנפולה אפשר להמתין מעט לעט, ואז היא איננה טרפה. הסוף כל סוף, רב נחמן באמת חשש במקרה הזה לדין נפולה, חשש שהנפילה כשלעצמה מטריפה, והיות שבעל הבהמה מהר ולא המתין 24 שעות, ממילא הבשר היה אסור באכילה. אומרת הגמרא, על מה כסבה רב נחמן, יש חוותה בפחות מעשרה. כלומר, הריתא דדלאי, כמו שנראה מיד בגמרא, המקובל היה שאותן תעלות השקעה הן בעומק של אמה. אמה היא 6 טפחים, אין בה 10 טפחים. ואם כן רב נחמן חושש לאותה חוותה, ושימו לב, מדובר על חוותת חבטת מוות. שכן, אם בסך הכל הבהמה שברה יד, שברה רגל, היא עוד לא טריפה. רב נחמן חושש שמהנפילה הזאת היא נחבלה באופן כזה שהופך אותה להיות טריפה, כלומר שהיא תמות. אלמה כסבה רב נחמן, יש חבטה שיכולה להרוג אפילו בפחות מעשרה טפחים. הייתי ורבה לרב נחמן היו פרוטים מעשרה טפחים, ונפל לתוכו שור או חמור ומת פטור. מה היא טעמה עליו משום דלית בחבטה? כלומר שבפחות מעשרה טפחים באמת החבטה לא יכולה להרוג? לא, אומרת הגמרא, דף נ"א עמוד א', רב נחמן נוקט כדעת רב, ואומר משום דלית בהבלה. כלומר, בפחות מעשרה טפחים אין הבל שיכול להרוג. ולכן אי אפשר לחייב את בעל הבור. אבל בהקשר שלנו, כאשר השאלה היא לא, הדיון הוא לא דיון בדיני ממונות, האם בעל הבור חייב או פטור, אלא הדיון הוא האם הבהמה חטפה מכה רצינית בנפילה שמטריפה אותה, הנה חינמי. אפשר לקבל מכת מוות גם בפחות מעשרה טפחים. שוב, בדיני נזיקין אי אפשר לחייב על זה כי אין בו הבלה, בדיני טרפות, אתה פוסק שהבהמה טרפה כתוצאה מהחבלה הזאת. אומרת הגמרא, אי הכי הוזק בו חייב, הלית בהבלה, הרי לפי דבריך, שאין הבלה בבור פחות מעשרה טפחים, אז למה רב מחייב בדיני נזיקין? הרי אין הבל. אמר לי, כמו שהסברנו מקודם, אין הבל למיטה, ויש הבל לנזיקין. ואם כן, יש כאן חידוש גדול, שרב נחמן פוסק כדעת רב, שהמחייב בדיני ממונות בנזקי בור זה הבלה, וכאן יש לנו הודעה נוספת לזה, שגם מי שנוקט הבלה כדעת רב, מודה לזה שבמציאות, במציאות יש גם חבטה. במציאות יש גם מכה חזקה. מכה שבהלכות טרפות, מחשיבה את הבהמה כטרפה. אבל בדיני נזיקין אי אפשר לחייב על זה, כך צריך להסביר בגמרא. מביאה הגמרא הוכחה מתחום שונה לחלוטין. איתיבי, בית הסקילה היה גבוה שתי קומות. מי שחלילה עבר עבירה שעונשה סקילה וצריך להניש אותו בסקילה, קיבלו חכמים, ירו יירה, כלומר עוד לפני שמשליחים עליו אבן, מפילים אותו מגובה. בית הסקילה היה גבוה שתי קומות, ותני עלה וקומה שלו, הרי כאן שלוש. כלומר יש את בית הסקילה עצמו ומעל גביו שתי קומות, כלומר סך הכל גובה שלוש קומות. ויסל כדעתך, יש חבטה בפחות מעשרה. כלומר שאפשר לקבל חבטת מוות, כמו שאומר רב נחמן, אפילו בפחות מעשרה טפחים, למה ליקולי הל? למה צריך לעשות? למה צריך להשליך אותו מכזה גובה של שלוש קומות? תשליך אותו מגובה של שבעה טפחים, גם זה מספיק. אומרת הגמרא, ולתיימך, נעבד עשרה. הרי לשיטתך, שבעשרה טפחים ודאי יש חבלת מוות, אז למה צריך להשליך אותו משלוש קומות? תשליך אותו מעשרה טפחים. אלא כמובן כי רב נחמן, דאמר רב נחמן, אמר רבא ברבוע, אמר קרא, ואהבת לרעך כמוך, ברור לו מיטה יפה. זה נכון שאפשר לקבל מכה חזקה ואפילו מכת מוות מגובה של עשרה טפחים, אבל זה לא מוות ודאי. ולכן זורקים אותו מגובה יותר גבוה, כדי שברור לו מיטה יפה, כדי לא להקשות עוד יותר על האירוע הכל כך קשה הזה, שמוציאים אדם להורג. ואני חושב שהזכרנו כבר פעמים רבות בעבר, יש אנשים שחושבים שהפירוש היחיד ואהבת לרעך כמוך, זה הפירוש ברור לו מיטה יפה. לא, לא, לא. יש גם פירוש כזה, זה נכון, אבל אהבת לרעך כמוך כולל עוד הרבה, הרבה, הרבה דברים, חוץ מאשר רק להרוג אותו באופן הכי טוב שאפשר. אומרת הגמרא, אי הכי, כלומר שבאמת צריך לברור לו מיטה יפה, אז נג בתפי, בוא נזרוק אותו מ-50 קומות, ואז העסק יהיה גמור. נהג הגמרא משום דמינפל, אבל זה כבר ניבול גדול, שכל איבריו מתפרקים, ולכן מצאו חכמים נפילה שהיא תהרוג אותו, אבל באופן הכי פחות מנובל שאפשר. רק הערה מעניינת שמעירים כאן התוספות, וזה רב נחמן מדבר על שאלה בהלכות טרפות. מאיזה גובה הבהמה כבר נחבלה חבלה כזאת שהופכת אותה להיות טרפה, חבלת מוות. הגמרא מקשה על זה מדיני אדם. האם המצב שבו אדם הופך להיות טרפה מקביל לזה של בעלי חיים? אז רבנו תם סבור שלא, שאי אפשר לדמות טרפות של אדם לטרפות של בהמה, והתוספות כאן מעירים שסוגייתנו היא הוכחה נגד רבנו תם, כי בסוגיה שלנו באמת משמע שאפשר להביא הוכחה מזה לזה. עוברת הגמרא שוב לתחום שונה לחלוטין. ATV. כי ייפול הנופל ממנו. פסוק שנאמר כמובן בדיני מעקה, אדם שבונה בית נדרש ועשית מעקה לגגיך ולא תשים דמים בביתך, כי ייפול הנופל ממנו, ועל זה נאמר בברייתא, ממנו ולא בתוכו. מה זאת אומרת? כיצד? הייתה רשות הרבים, גבוהה ממנו עשרה טפחים, ונפל מתוכה לתוכו, פטור. כלומר, אדם לא בנה בית גבוה, אלא הפוך. הוא בונה בית שיחסית יותר נמוך מהגובה של רשות הרבים. ואז עדיין יש חשש נפילה, אבל לא שמישהו עולה לגג ונופל, הפוך. מישהו נמצא ברשות הרבים ויכול ליפול משם על הגג שלו. אבל זה לא קשור בחובת מעקה. חובת מעקה זה שאני רוצה שמישהו לא ייפול מהגג שלי למטה. אני לא מחויב לבנות מעקה ברשות הרבים, כדי שמישהו מרשות הרבים לא ייפול על הגג שלי. לעומת זאת, אם רשות הרבים באמת הייתה עמוקה ממנו 10 טפחים, כלומר אם הבית שלי גבוה 10 טפחים ואז נפל מתוכו לתוך חייב. במצב כזה, באמת יש חיוב להקים מעקה. אומרת הגמרא, והיא סלקא דעתך, יש חבטה, כלומר אם סלקא דעתך של רב נחמן, שיש חבטה בפחות 10 טפחים, אז למה לי 10? כלומר למה בעצם חובת מעקה היא רק אם יש גובה של 10 טפחים? אפילו אם הבית שלי גבוה רק 5 טפחים, עדיין יש חיוב לשים בו מעקה, כדי שלא ייפול הנופל ממנו, לא תשים דמים בביתך. אמר לי, שני בית, לכל פחות 10, עליו בית, אתה צודק. חוותה גם בפחות 10 טפחים יכולה להרוג, אבל מצוות מעקה היא דווקא אם יש בית. ולכן, אם הבית פחות 10 טפחים, אז הוא לא בית. אז אין בו חיוב מעקה. סכנת מוות יש כאן. ובכל זאת, לא תשים דמים בביתך, נאמר דווקא על בית. אומרת, הגמרא, אי הכי, השתנמי, דהווה מאבראי 10. כלומר שהגובה משפת הגג עד הרשות הרבים שלמטה זה 10 טפחים, אבל אם זה הגובה מבחוץ, אז דל מיני תקרה ומעזיבה, כלומר יש איזשהו עובי לתקרה, לקרשים שיש למעלה, אז מגבי בתוך הבית לא הווה 10. אז הבית הזה עדיין מבפנים אין בו 10 טפחים, והוא לא בית, ואין בו חובת מעקה. אמר לי, כגון דחק מגבי. כן, אתה צודק, באמת הגובה שלו מבחוץ הוא 10, מבפנים העמיקו טיפה את הרצפה, כדי שבפנים יהיה 10 טפחים, וגם בחוץ יש 10 טפחים של נפילה. אי הכי, כי לא הווה נמי מאבראי 10, כלומר עוד פעם בוא נחזור לרב נחמן, אם בהמה יכולה למות גם מגובה של 6 טפחים, כמו אותה תעלת השקיה, אז גם אם הבית לא גבוה 10, אז משכחת לה דהווה מגבי 10, כגון דחק בתפה. כלומר, הגובה של הבית ביחס לרשות הרבים הוא נניח רק 5 טפחים. וחפרת בעומק הבית כדי שסך הכל יהיה כאן בית בגובה 10, שזה השיעור המינימלי של בית שמחייב מעקה. וסוף כל סוף אתה מחויב לשים כאן מעקה למרות שאין גובה 10. אלא אומרת הגמרא, חייבים לחזור. ולכן, לפי דבריו של רב נחמן, הדין במעקה שרק גובה 10 טפחים מחייב התקנת מעקה, כי רק גובה 10 טפחים זה בעצם סכנת מוות שנאמר עליה ולא תשים דמים בביתך. על כורחנו שחייבים להסביר אחרת את אותו סיפור על בהמה שנפלה לאמת המים. אלא היינו תמה דרב נחמה, סבר מקרי סדתורה לארעה, כמה הווי, 4. ארית דדלי כמה הווי, שיטה. כלומר, כמו שאמרנו, העומק של אותן תעלות השקיה זה 6 טפחים. הגובה הממוצע של שור הוא 4 טפחים, כמובן שור הרבה פעמים גבוה הרבה יותר מזה, אבל לפחות הרגליים שלו בגובה 4 טפחים. ואז בסך הכל הווה 10, השתקח דחי כמחבט, מ10 הוא דכמחבט. כלומר באמת רק 10 טפחים יכולים לתת מכת מוות, אבל הבין רב נחמן, שבמקרה שלנו של אותה בהמה שנפלה לאמת המים, באמת יש גובה 10 טפחים. כי מהגובה של השור עד אותה עומק של 6 טפחים, בסך הכל יש כאן נפילה בגובה של 10 טפחים. אלא מתניתין דקטני, אומרת הגמרא, מה בור שהוא כדי להעמיד 10 טפחים, אף כל שיש בו כדי להעמיד 10 טפחים, בשיטה נמי סגיה. הרי לפי החשבון הזה, אז כל הבור שחייבים עליו במיטה, זה בור של 6 טפחים, כי תמיד שור גבוה 4 טפחים. עונה הגמרא, אמרי מתניתין דאיגנדר לבור. מדובר על שור שהתגלגל פנימה לתוך הבור. אם הוא עמד על שפת הבור, אז אפילו אם הבור רק 6 טפחים, סך הכל יש כאן נפילה של 10. ועל זה דיבר רב נחמן. אם השור התגלגל לתוך הבור, אז באמת אין כאן את הגובה של 4 טפחים, ואז רק אם יש 10 טפחים בבור, הדבר הזה אכן יכול להוות איזושהי סכנה, ויכול לתת לו מכת מוות. אז כאמור, הערכנו הרבה בנושא הזה של 10 טפחים, רק דרך הסיפור של רב נחמן, רק הערה אחת על הקושייה שהגמרא מקשה כאן מדיני מעקה, וזה שבגמרא נאמר שאם יש 10 טפחים חייב, אם אין 10 טפחים פטור, לא ברור מה זה חייב ופטור, חייב ופטור בתשלומים. כותב הרשב"א בחידושיו כאן, לאו פטור וחייב בתשלומים משום בור כאמר. די לא הפקיר בגגו, למה חייב? אדם שבנה בית אפילו 10 רמות, ומישהו עלה לגג ונפל. אין כאן דיני בור, אז מה זה חייב ופטור? לכן אומר הרשב"א, אלא פטור וחייב בדיני שמיים. ומדכתיב ולא תשים דמים בביתך. כלומר, אנחנו לא עוסקים כאן בחיוב הממוני, כן חייב או לא חייב בנזיקין, כי אם מישהו טיפס על הגג שלי ונפל משם, אני לא חייב על זה מדיני בור, זה אשמתו, למה הוא טיפס לשם? אבל אם מישהו טיפס על הגג שלי חלילה ונפל, אז יש חיוב בדיני שמיים. מצד עצם ההלכה של מעקה, מצד עצם ההלכה שלא תשים דמים בביתך, הרשב"א בהמשך דבריו מעיר על זה שאולי יש גם, לפי חלק מן הראשונים, יש גרסה קצת שונה בגמרא, ובאמת חייב ופטור כאן, אין הכוונה חייב ופטור בדיני נזיקין, אלא חייב ופטור בדיני מעקה. כלומר, כשנאמר חייב, הכוונה חייב במעקה, וכשנאמר פטור, הכוונה שפטור מן המעקה. יפה, אנחנו ממשיכים, אומרת המשנה דף נ"א עמוד א', בור של שני שותפים, בור ששייך לשניים. אז מי צריך לחסות בור של שניים? כנראה שניהם ביחד, כמו שהבור של שניהם. עבר עליו הראשון ולא כיסאו, והשני ולא כיסאו, השני חייב. כלומר, אף על פי שהראשון התרשל ולא כיסא את הבור, אבל להיות שהשותף השני כבר הגיע, וכמו שנראה מיד הוא השתמש בבור ושאב ממנו מים, ולא כיסא אותו, ממילא חיוב האחריות מוטל על השני. הסוגיה כאן מתחלקת לשני חלקים. החלק הראשון בגמרא, לכאורה שאלה צדדית, והיא, אמרי בור של שני שותפים, איך היא משכחת לה? כלומר, איך בכלל יכול להיות סיטואציה כזאת של בור ששייך לשני אנשים? בהמשך הסוגיה הגמרא תבין, אז למה באמת האחריות לכיסוי הבור מוטלת רק על השני ולא על הראשון? אלה בעצם שני החלקים של הסוגיה. ובכן, החלק הראשון, אמרי, בור של שני שותפים, איך היא משכחת לה? איך יש יחיטימצי כזה ששני אנשים שותפים בבור? הניחא הסבירה לן כרבי עקיבא, דאמר בור ברשותו חייב, שחייבים גם על בור ברשות היחיד, אז משכחת לה בחצר של שניהם ובור של שניהם, והפקירו רשותן ולא הפקירו בורם. ברור, יש יחיטימצי של נכסים משותפים. אם החצר משותפת לשניהם, אז גם הבור משותף לשניהם. אלא, וזו הסוגיה של יום שישי, הסבירה לן שבור ברשותו פטור, כלומר שכל חיובי בור הם רק על החופר ברשות הרבים, אז איך היא משכחת לה דחייב עליה, אז איזה בור חייבים עליו? רק על בור ברשות הרבים. וברשות הרבים בור של שני שותפים, איך היא משכחת לה? אז איפה מצאנו ברשות הרבים ששני אנשים יכולים להיות שותפים בבור? שואלת הגמרא, וגם על זה דיברנו אז בדף כפחת, אי דשבו שליח תרוויו, כלומר אם שניהם מינו שליח לחפור עבורם בור ברשות הרבים, ואמרי לזיל קרלן ואזל קרלן, אין שליח לדבר עבירה. הזכרנו כבר אז בדף כפחת, שהגמרא שלנו היא ההוכחה הכי חזקה בכל בבא קמא, לעניין של האיסור להזיק. כי בגמרא כאן נאמר בפירוש, שמי שחופר בור ברשות הרבים זו עבירה. הזכרתי אז, אני חושב שהזכרתי אז, את המשנה למלך, שאומר שכנראה זו לא עבירה מדאורייתא, זו עבירה רק מדרבנן, ורוצה להוכיח מכאן שאין שליח לדבר עבירה גם בעבירות מדרבנן, ולא רק בעבירות מדאורייתא. אבל אפשר להסביר בפשטות, ואחרונים אחרים מדברים בשפה הזאת, שבאמת יש כאן עבירה מדאורייתא, שלפני עיוור לא תיתן מכשול, של סברות אחרות שקשורות לאיסור להזיק. ואם כן, כאן בגמרא מפורש, שלחפור בור ברשות הרבים זה איסור גמור. ולכן אם באו שני אנשים ומינו שליח שבשמם ועבורם יחפור בור ברשות הרבים, אז אין שליח לדבר עבירה. אז שוב, איך יכול להיות בור של שני שותפים ברשות הרבים? והיא דקרה היי חמישה והי חמישה. כלומר, בא מישהו וחפר בור חמישה טפחים, ובא חברו וחפר עוד חמישה טפחים. אומרת הגמרא, נסתלקו להו מעשה ראשון. בור כזה הוא לא בור של שני השותפים. על הבור הזה חתום רק השני. למה? כי הראשון מה הוא עשה? הוא יצר תקלה, תקלה בעומק חמישה טפחים. אבל ברגע שבא השני וחפר עוד חמישה טפחים, ועכשיו יש כאן כבר בור 10 טפחים שהוא מהווה סכנת מוות, ממילא בור כזה הוא תופעה אחרת. הוא חידוש גדול, כמו שהגמרא מיד תאמר. ולכן הסתלקו מעשיו של הראשון. אומרת הגמרא, הניחא לרבי ולנזיקין משכחת לה. כלומר, רבי סבור שמישהו חפר 3 טפחים ובא חברו וחפר עוד 3 טפחים, אז חיוב הנזיקין מתחלק בין שניהם. אלא לרבי ולמיטה, כלומר אם אחד חפר 5 ואז בעוד אחד וחפר 5, אז כל האחריות למיטה היא רק על השני. ולרבנן שחולקים על רבי, כמו שנראה מיד, בין למיטה בין לנזיקין, איך היא משכחת לה? הרי סוף כל סוף תמיד האחרון שחפר הוא זה שהתחייב, זה לא בורו שותפים. אמר רבי יוחנן, טוב, אם אתה מחפש הוקימתה למשנה, אני אעשה לך הוקימתה, כגון שעקרו שניהן חוליה בבת אחת וישנימו לעשרה, טובים השניים מן האחד. באו שני אנשים ופשוטו כמשמעו חפרו בור ביחד ברשות הרבים. ואת החוליה האחרונה שהעמיקה את הבור 10 טפחים, הם הוציאו שניהם ביחד. ולכן הבור הזה הוא בור השותפים. טוב, אז יש יחיטימצי שנקראת בור השותפים, אבל תוך כדי הדיון התחבר לנו שיש כאן מחלוקת רבי ורבנה לגבי מצב לא שחפרו את הבור ממש ממש ביחד, ועקרו את החוליה האחרונה ביחד. לא. מדובר על מצב שבו אחד חפר קצת, ואז בא חברו והמשיך. וכפי שראינו, הנטייה במצב כזה תהיה להטיל את כל האחריות על האחרון. למה ומדוע? אומרת הגמרא, מהי רבי ומהי רבנן? דתניא, אחד החופר בור 9, ובא אחר והשלימה 10, האחרון חייב. שוב, כי האחרון בעצם חידש כאן את החידוש הגדול. האחרון יצר כאן בור שחלותו ההלכתית היא בור למיטה של 10 טפחים. רבי אומר, אחר אחרון למיטה, אתה צודק. כי עד עכשיו היה כאן רק בור תשעה שעוד לא יכול להרוג, אבל אחר שניהם לנזיקין, כי גם בור תשעה יכול להזיק, ולכן הראשון שחפר תשעה טפחים גם הוא יצר נזק, וממילא את הנזק מחלקים בין שניהם, המיטה הולכת רק אחרי האחרון. מה הייתה עמד הרבנן? דאמר קרא, כי יפתח וכי יכרה. אם על פתיחה, כלומר על רק להסיר את הכיסוי מבור קיים חייב, על קריאה לא כל שכן, אלא להביא קורא אחר קורא, שסילק מעשה ראשון. כלומר, חכמים מדייקים מן הפסוק, שתמיד הקורא האחרון, הוא זה שחייב, כי הוא סילק את המעשים הראשונים. ורבי, למה הוא לא לומד כך את הפסוק? אמר לך, הנו מצרח צריכה כדי אמרינן, כבר למדנו ביום שישי, שמהייתור כי יפתח וכי יכרה, אנחנו למדים, שגם מי שחפר בור מספיק רק לחסות אותו, וגם מי שלא חפר את הבור בעצמו עדיין נדרש לחסות אותו. כדי אמרינן, כמו שכבר למדנו ביום שני. נו, אז רבנן, נמי מצרח צריכה ללמוד את ההלכות האלה שלמדנו ביום שישי? אלא, היינו, תעמד הרבנן, אמר קרא, כי יכרה איש בור אחד ולא שניים. כלומר, בסוף אני יכול לחייב רק בן אדם אחד, וכנראה אני מחייב את האחרון. ורבי, ההוא מבעלי, כי יכרה איש בור, ולא שור בור. וגם את ההלכה הזאת כבר למדנו, שאם השור שלי חפר בור, אני לא חייב על מה שהוא חפר. ורבנן, תרי איש בור כתיבה. כלומר, כתוב, כי יפתח איש בור, או כי יכרה איש בור. אז מאחד אני למד איש בור ולא שור בור, ומהשני אני למד שמחייבים רק אחד ולא שניים, מחייבים רק את האחרון. ורבי, איידי דכתב היי, כלומר זה שכתב בהתחלה, וכי יפתח איש בור, כתב עוד פעם, או כי יכרה איש בור, אבל לא לומדים מזה שתי הלכות. אבל, ועכשיו שואלת הגמרא את חכמים את השאלה הגדולה, אמרת כי יכרה איש בור, הכוונה אחד ולא שניים, וממיידי לחיובי בטרה. מי אמר שתחייב את האחרון? דילמה לחיובי כמה? אולי עד רבה אני חייב את הראשון, כי הוא זה שהתחיל כאן את החפירה. אומרת הגמרא, לא עושה כדעתך, דאמר קרא, והמת יהיה לו, ההוא דכאביד מיתה. כלומר, שוב, אנחנו מבינים על מצב שבו, אנחנו מדברים על מצב שבו מישהו חפר תשעה, הוא בא חברו והשלים עוד טפח אחד לעשרה, זה אומר שהוא זה שיצר כאן בור למיתה. והתורה אומרת, והמת יהיה לו. כלומר, לזה שיצר כאן את אותה תקלה, את אותו את אותה סכנת מיטה. אומרת הגמרא, ואי והמת יהיה לו, מבעל לכדי רבא, דאמר רבא, שור פסולי המוקדשים שנפל לבור, פטור, שנאמר, והמת יהיה לו, במי שהמת שלו. ולכן שור פסולי המוקדשים, שאי אפשר להשתמש בנבלה, כי אסורה בהנאה, אין בה גם חיוב נזיקים. אמרי, בסדר, נניח שרבא צודק בדרשה, ולאו ממילא שם התמינה, דבעו דעבד מיטה עסקינה. כלומר, היות שיש כאן מישהו שהוא זה שגרם למיטה, אז אותו פלוני, אם אי אפשר לקיים בו והמת יהיה לו, כי זה שור פסולי המוקדושין, אז אין כאן דיני נזיקין. אבל סוף כל סוף למדנו שזה שיצר את הבור, אותו אני מחייב, דיין אני מחייב את האחרון, ולא את הראשון. כאמור, החידוש שמשתמע כאן מכל הסוגיה, ואני מדגיש אותו שוב, זה שבאמת יש שני ערוצים בחיוב בור. ואם בא מישהו ולקח בור של תשעה, כלומר בור נזיקין, וקרא בו רק עוד טפח אחד, והפך אותו להיות בור מיטה, שזה חלות שם אחרת, ממילא האחרון חייב. כי הוא ייצר איזשהו חידוש גדול. לפי התפיסה הזאת, שההבדל כאן הוא בחלויות ההלכתיות, מאליה נשאלת השאלה הבאה. אומרת הגמרא, תנו רבנן. אחד החופר בור עשרה, כלומר הוא כבר יצר סכנת מוות. הוא בא אחר וישנימה ל-20. הוא בא אחר וישנימה ל-30. כלומר כאן אף אחד מהם לא יצר איזושהי חלות חדשה. כי הבור היה בור סכנת מיטה כבר מן הראשון. אכן אומרת הברייתא, כולן חייבים. במצב כזה אין החינמי, צריך לחלק את האחריות בין כולן. ופה לא תהיה מחלוקת בין רבי לחכמים. משום שכאן אתה לא יכול לומר אחר האחרון אני בא, כי הוא זה שייצר והמת יהיה לו. מה פתאום? כבר הראשון ייצר והמת יהיה לו. ולכן במצב כזה מחלקים את האחריות בין כולן. ורמיני אומרת הגמרא, אחד החופר בור עשרה, הוא בא אחר וסייד וקייד, האחרון חייב, כלומר אף על פי שהראשון כבר ייצר בור עשרה, אם בא מישהו ורק עשה איזה שהם שיפוצים בתוך הבור, האחרון חייב. לימה, הרבי והרבנה, אז אולי נאמר שגם כאן נחלקו רבי וחכמים, וחכמים גם כאן יוחזו בעמדתם, שתמיד תמיד אני הולך אחר האחרון, ולכן הברייתא השנייה בדף נ"א עמוד א' למטה אומרת שהאחרון תמיד יהיה חייב. תוכה הגמרא, נ"א עמוד ב' ואומרת, אמר רב זביד, הווה הרבנה. עד כאן לא קאמרי רבנן אחרון חייב, אלא היכא דלא עבד כמה שיעור מיטה. כשהראשון כאמור לא ייצר את אותה חלות הלכתית שהיא סכנת מוות. אבל היכא דעבד כמה שיעור מיטה, אפילו רבנן מודו דכולן חייבים. אז אם ככה איך תסביר את הברייתא השנייה, והסייד וקייד דכאביד כמה שיעור מיטה, כלומר הראשון כבר חפר בור עשרה. ובכל זאת קטן שדווקא האחרון חייב, עונה הגמרא, עוד פעם מתאים לדעתו של רב, אמרי, הטעם שלא היה בו הבל למיטה, ובאחר והוסיף בה הבל למיטה. כלומר, באמת, הבור היה בנוי באופן כזה, שאומנם יש בו עומק 10 טפחים, אבל עדיין אין בו הבל, והשיפוצים הפנימיים שהוא עשה, גרמו לזה לרוחב, לרוחב, לעומק וכולי, שיש גם הבל למיטה, כמו שהגמרא מיד תסביר. איקא דאמרי, אמר רב זביד, הוה רבי, ואף דקטן לכולן חייבין שפיר, כי רבי פה לשיטתו, שלפחות לעניין חיוב נזיקין מחלקים בין כולם, ועד דקטן האחרון חייב, כגון שלא היה בו הבל לא למיטה ולא לנזיקין. הוא בא אחר והוסיף בו הבל בין למיטה ובין לנזיקין. ושוב הגמרא מיד תסביר מה בדיוק השיפוץ הזה שעושים בתוך ההבל, שעושים בתוך הבור, שגורם לתוספת ההבל. אבל לפני כן אמר רבה, הניח אבן על פי הבור והשלימה ל10. כלומר יש בור בעומק 9, ובא מישהו ושם אבן על שפת הבור. עכשיו מי שיעלה על האבן ייפול בעומק של 10. באנו למחלוקת רבי ורבנן. זו אותה מחלוקת, שלפי רבי מחלקים את חיוב הנזיקין, ולפי רבנן האחרון חייב. אומרת הגמרא פשיטנו, ברור, זה אותו דבר. מה זה משנה אם הוא העמיק עוד טפח, או הוסיף עוד טפח מלמעלה? עונה הגמרא, מה עוד התאימה למטה הוא דהב לדידי קקתי לה. כלומר ברגע שהוא הוסיף עוד עומק, אז הוא הוסיף עוד הבל. אבל למעלה, דלא הב לדידי קקתי לה, אימה לא, כמה שמלן, שאותה מחלוקת רבי וחכמים קיימת גם כאן. שוב, הזכרתי מקודם, שגם כאן רואים שהגמרא באמת דנה בהרחבה בנושא הזה של ההבל. כלומר, בדעתו של רב. אבל, הזכרתי מקודם, את הרשב"א שאומר, אין מזה שום הוכחה, כי גם שמואל מודה שחייבים גם על הבל, ולכן זה שהגמרא מתלבטת אם יש יותר או פחות הבל, זו לא סיבה לפסוק בדווקא כדעת רב. ועוד שואלת הגמרא, באי רבה, תם טפח וסילק אבניו. כלומר, מישהו חפר בור של 10 טפחים. ואז בא איזה צדיק ואמר, אוי ואבוי, זה סכנת מיטה גדולה, והוא סתם טפח אחד מתוך הבור. אז עכשיו זה רק 9 טפחים, אין סכנת מיטה. אבל אחר כך אותו צדיק נמלח בו מצדיקותו, וסילק את הבנה. כלומר, בעצם חזר וחפר את הבור 10 טפחים. מה? מי אמרינן? מי דעבד שקלי? כלומר, מה אתה רוצה ממני? היה פה בור 10 גם לפניי. אז אני רציתי לתקן, ובסוף סילקתי את התיקון. אז בטח לא אשמתי, הראשון הוא זה שחפר. או דילמה, ברגע שאני סתמתי טפח, נסתלקו מעשה ראשון, וכמה לי כולי ברשותי. ברגע שאני סתמתי טפח, אז בעצם מעשה הראשון התבטא. עכשיו אני אחראי הבלעדי. הגמרא באמת נשארת בתיקו, אבל אין ספק שהדיון הזה מחדד היטב את כל הנושא כאן במחלוקת של רבי וחכמים. דהיינו, האם אני אומר שהייתה השתלטות של השני על הבור, או שאני בעצם מחלק את האחריות בין שניהם. אמר רבא בר חנה, אמר שמואל בר מרתא, בור 8 ומהן 2 טפחים מים. זאת אומרת, המהלך של הרב מרדן מקודם, מה בעצם אין כאן עומק 10, יש כאן עומק, יש כאן בעצם הבור עמוק 10, רק שמתוך 10, 2 טפחים יש בהם מים. במצב כזה באמת חייב. כלומר, הבור הזה הוא בוודאי בור למיטה. מה היא טעמה? כל טפח דמיה כתרי דיבשה דמי. אם יש מים בתוך הבור, אז ההב לבו הוא עוד יותר ועוד יותר. היא בעיה להוא. בור 9 ומהן טפח אחד מים מר. מי אמרין על כיוון דלא נפישי מיה לי בהב לה, כי יש כאן רק טפח אחד של מים ולא 2 טפחים כמו במקרה הקודם. או דילמה כיוון דעמי כתפי, היות שיש פה עומק עוד יותר גדול של 9 טפחים ואז טפח מים יתבייב לה. וכן להפך, בור 7 ומהן 3 טפחים מים. מר, מאמרין על כיוון דנפישי מים תפי יתבייב לה, יש כאן 3 טפחים של מים אז זה עוד יותר הב לה. או דילמה כיוון דלא עמקה, היות שזה בסוף לא עמוק כל כך, להתבייב לה. וגם כאן נשארת הגמרא בתיקו. לפני חלק מן הראשונים עמדה גרסה קצת שונה של הספקות כאן, לגבי 9 ו-1, 8 ו-2, 7 ו-3, אבל הנקודה המשמעותית, כמו שהדגשנו, זה שוודאי יש עניין של הבלה לחולי אלמה, גם לדעת שמואל, ולכן יש להתלבט בהתלבטויות הללו. ועוד נקודה פרקטית אחת לגבי ההבלה, מה שהזכרנו מקודם, באה מיני רב שזבי מרבה, הרחיבה מהו. כלומר, הבור באמת היה צר מאוד, ואז בא מישהו והרחיב את הפתח. אמר לי, הרי מעט הבלה, ברור שעכשיו יש פחות הבל. הבל הוא תוצאה של הצפיפות הזאת שיש בבור. אבל אם בא מישהו והרחיב את הפתח של הבור, אז עכשיו באמת יש כאן פחות הבל. אמר לי, עד רבה, הרי קירב הזקה. אוקיי, אז יש פחות הבל, אבל עכשיו יותר קל ליפול לבור, כי הפתח שלו יותר רחב. אלא אמר רבה, שינך זה ענה, אי בהבלה מית, אם הבהמה באמת מתה מן ההבלה, הרי מיית ההבלה, ולכן זה לא באשמתו, כי הוא רק צמצם את ההבלה. אבל אם הבהמה בחוותה מתה, אז ברור שזה אשמתו, כי הוא קירב הזקה, הוא הרחיב את שפת הבור, הרחיב את פתח הבור, ולכן יותר קל ליפול פנימה. איקא דאמרי, אמר רבה, שינך זה ענה, אם מההי גיסא נפל, הרי קרב הזקה, ואם מאידך גיסא נפל, הרי מעת הבלה. כלומר, נראה מאיזה צד הבהמה נפלה לבור. שוב, מה שמתחדש כאן, זה שבאמת ככל שהפתח יותר רחב, אכן יהיה פחות הבל בבור. הוא באמת אומר את הגמרא איתמר, בור שעומקה כרוחבה, כלומר שהפתח שלו רחב כמו העומק של הבור, רבא ורב יוסף דאמר את רבא ומשמד רבא בר בר חנה, דאמר משמד רבי מני, חד אמר לעולם יש בה הבל עד שיהיה רוחבה יתר על עומקה, כלומר אם הפתח עוד יותר רחב מן העומק אז כבר אין הבל, כי זה מקום מאוד מעוברר, וחד אמר לעולם אין בה הבל עד שיהיה עומקה יתר על רוחבה. מה נפקמינה בין שתי הלישנות זה כמובן מה קורה עם עומקה בדיוק כמו רוחבה, שלפי הלישנה הראשונה במצב כזה יש בה הבל, ואילו לפי הלישנה השנייה במצב שזה בדיוק אותו דבר, האורך והעומק והרוחב, אין הבל עד שיהיה עומקה יתר על רוחבה. אז עד כאן הדיון הראשון של המשנה, כאמור השאלה שהטרידה אותנו זה איך בכלל יכול להיות בור של שני שותפים, אבל מתוך הדיון הזה בררנו יותר גם את מחלוקת רבי וחכמים לגבי שני אנשים שקרו יחד והשאלה אם אפשר להטיל אחריות על שניהם, וגם את הנושא הזה של ההבל, דהיינו שככל שהבור צר יותר, יש בו יותר הבל. ומכאן לעצם הדין שבמשנה. המשנה קבעה שאם הבור באמת שייך לשניים, ועבר הראשון ולא כיסה אותו, והשני ולא כיסה אותו, האחריות כולה מוטלת על השני. כפי שנראה מיד, הגמרא מדברת על מצב שבו הראשון בא ודלה מים מן הבור, שאב מים מן הבור, וכך גם השני. ורשי כאן, נ"א עמוד ב' מדגיש, כותב רשי, דפשיטא לן, דהני עבר, דקטני מתניתין, נשתמש כאמר. דאי כדקטני מתניתין שעברו עליו שניהן זה אחר זה, אמר ראשון פטור, הרי גם הוא פשע. כמו אומר רשי, פשט המשנה, עבר הראשון, עבר השני, הכוונה עבר ליד. וראית שהבור פתוח, למה לא כיסית? אבל אומר רשי, זה לא יכול להיות. כי אם אחד עבר והשני עבר, אז אותה אחריות מוטלת על שניהם. על כורחנו שמה הכוונה עבר הראשון, עבר השני? עבר הראשון הכוונה שהוא בא להשתמש, הוא בא לשאוב מים. ואז למה הוא לא כיסה את הבור? כי השותף שלו מגיע גם כן לשאוב. אז הוא אומר, לא יכולתי עכשיו לחסות את הבור. כי השותף שלי עכשיו רוצה להשתמש. וממילא האחריות כולה מוטלת רק על השני. זה מה שהמשנה רוצה לחדש. שהיות ששניהם באו לשאוב ולהשתמש בבור, הראשון בא ואומר, לא יכולתי לחסות. כן, זה מקרה הפוך מיעקב ורחל. שם לא באו מספיק אנשים כדי לגלול את האבן מעל פי הבאר. במקרה שלנו, אי אפשר להחזיר את האבן על פי הבאר, כי השני עדיין משתמש. אומרת הגמרא נ"א עמוד ב' וראשון מאימת מפתא, אז באמת מתי הראשון פטור? רבא ורב יוסף דאמר את רבא ומשמד רבא בר בר חנה דאמר משמד רבי מני, חד אמר מי שמניחו משתמש. כלומר אם הראשון כשהוא יצא השני עדיין עבד שם, השני עדיין שאב מים, אז אין שום אחריות על הראשון רק על השני. וחד אמר מי שימסור לו דליו, מי שימסור לו את הדלי. מה אותו דלי? נחלקו כאן רשי ורבנו חננאל. רשי כותב דליו כיסוי הבור לחסותו. שהראשון פתחו ודלה, הוא בא שני ומצאו מסר לו ראשון את כיסוי הבור. כלומר, יש מפתח לבור הזה. יש לבור מכסה. המכסה הזה נעול במנעול כדי שאף אחד לא יוכל ליפול פנימה. אומר רשי, אם הראשון מסר לשני את המפתח, את הכיסוי, אז באמת אין שום אחריות על הראשון. רבנו חננאל מסביר מה פתאום, דליו כפשוטו, את הדלי, את הנטלה שבעזרתה ממלאים. שואל הרשב"א, אז למה באמת רשי לא פירש כמו רבנו חננאל? הרי ברור שרבנו חננאל זה הפשט. הוא מיישב הרשב"א ואומר שלמסור את הנטלה זה עוד לא מספיק. עוד אין פה מספיק אחריות. כלומר, אם רק הראשון נתן לשני את הנטלה, אז הראשון עדיין צריך לשים לב, עזוב רגע את הנטלה, את הדלי הזה שממלאים איתו. איפה הכיסוי? הכיסוי זה מה שחשוב. ולכן רשי לא מפרש כמו רבנו חננאל. ולכן רשי אומר שדווקא כאשר הראשון מסר לשני את הכיסוי, אז בעצם הראשון פטור מכל אחריות, והאחריות כולה מוטלת על השני. אומרת הגמרא כתנאי, המדלה מים מן הבור, הוא בא חברו ואמר לו, הנח לי ואני אדלה מים, אני גם רוצה לשאוב. כיוון שהניחו משתמש, פטור. בעצם זה שהשני משתמש פותר את הראשון. רבי אליעזר בן יעקב אומר, לא מספיק להשתמש, אלא משימסור לו דליו, כמו הדעה השנייה שראינו מקודם. במאי כמפליגי, וזה מאוד מפתיע, רבי אליעזר בן יעקב סבר, יש ברירה. כלומר, כאשר שני שותפים חולקים את המים שבבור, כל אחד מה שהוא שואב זה רק שלו. וממילא, היי מדידי כממלא, והי מדידי כממלא. ולכן אם רק יניחו משתמש, אז הוא לא פותר אותך. המשתמש הראשון, באמת, שאב משלו, והוא מחויב לחסות. המשתמש השני שואב משלו, כי יש ברירה. ולכן, מתי הראשון ייפטר לפי רבי אליעזר בן יעקב? רק אם הוא ממש מסר לו את הכיסוי, ואז לראשון אין לו ברירה, נתתי לו את הכיסוי, הוא היה צריך לחסות. רבנן סברי לעומת זאת אין ברירה, והכל של שניהם. ולכן, די בזה שהראשון יניח את השני משתמש, כבר לפתור את הראשון מאחריות. אמר רבינה ואז דו לטעמיו בסוגיה של ברירה, דתן השותפים שנדרו הנאה זה מזה אסורים להיכנס לחצר, כי הכל של שניהם, לדעת החכמים, לעומת זאת רבי אליעזר בן יעקב אומר, זה נכנס לתוך שלו, וזה נכנס לתוך שלו, במאי כמיפלגי, רבי אליעזר בן יעקב סבר יש ברירה, ולכן היי לדנפשי אייל והי לדנפשי אייל, כל אחד מן השותפים שנכנס, בעצם נכנס רק לחלק שלו, כמו כל אחד מן השותפים שממלא מים והוא ממלא רק מהחלק שלו, ורבנן סברי אין ברירה. טוב, הקפיצה הזאת שיש כאן בגמרא לדיני ברירה, באמת קשורה לשאלה של איך מחלקים את שותפות המים בבור, היא לא קשורה לתפיסה העקרונית שאומרת האחריות באמת מוטלת על זה שממלא אחרון, בוודאי ובוודאי, אם הוא זה שקיבל את המכסה. סוגיה מסתיימת מעניין לעניין, לא בחובת הכיסוי של בור, כדי שלא יגרם נזק ואף אחד לא ייפול פנימה, אלא בדיני קניינים שקשורים לעניין הזה. אמר רבי אלעזר, המוכר בור לחברו, כיוון שמסר לו דליו או קנה. כלומר, ברגע שהמוכר נתן לקונה את הדלי, זה מה שמייצר את הקניין שבבור. אומרת הגמרא, היחידמי, היא בכספה. הרי בור מחובר לקרקע, אפשר לקנות אותו בכסף, אז נקנה בכספה. אז למה צריך למסור לו את הדלי? היא בחזקה, שרוצה לקנות את הקרקע בחזקה, אז נקנה בחזקה, שיעשה פה איזושהי פעולה. אומרת הגמרא, אין החינמי, לעולם מדובר על מצב שרצה לקנות בחזקה, הוא בא אלה מימר לי, לך חזק וקנה. כלומר, באמת, חלק מהותי מקניין קרקע בחזקה, זה כאשר המוכר אומר לקונה, לך תחזיק. והחידוש פה הוא שכיוון שמסר לו דליו, היות שנתתי לך את הדלי, שוב, לפי רבנו חננאל, הכלי שבו שואבים, לפי רשי הכיסוי של הבור, כמאן דאמר לי, לך חזק וקנה דם. אמר בישוע בן לוי, המוכר בית לחברו, כיוון שמסר לו מפתח, קנה. ושוב, אותה שאלה, היחידה, אם הוא קונה את הבית בחספה, אז לקנה בכספה, עצם נתינת הכסף יוצרת קניין, והיא בחזקה, לקנה בחזקה, אז שילך לעשות מה שקרוי גדר נעל פרץ. אומרת הגמרא, אין החינמי, זאת הכוונה, לעולם בחזקה, הוא בא אל מימר לי, לך חזק וקנה, וכיוון שמסר לו המפתח, כמאן דאמר לי, לך חזק וקנה דמי. תוספות כאן, דף נ"ב עמוד א', מעריכים בעניין הזה של משמעות המפתח בדיני הקניינים, והאמת שהתוספות כאן דנים לא רק במפתח, אלא בעצם ההלכות של הפתח. מתי אפשר להסתפק במסירת מפתח? מתי נדרשים לנעול בעזרת המפתח, ובכלל מה המשמעות של נעילת דלת בדיני קניינים, מי שזוכר את סוגיית תיכות ותפתח, או את הסוגיה בתחילת פסחים לגבי מסירת מפתח לעניין בדיקת חמץ, הרבה דוגמאות אחרות שכמובן לא נעריך בהן עכשיו, שקשורות להלכה הזו של מסירת המפתח. ודין אחרון בקניינים, אמר יש לקיש משום רבי ינאי, המוכר העדר לחברו, וכאן כבר לא מדובר על קרקע אלא על מיטלטלין, כיוון שמסר לו משכוכית קנה. אומרת הגמרא, היחידה, היא במשיכה, כלומר אם רוצה לקנות את הכבשים במשיכה, אז לקנה במשיכה, אז מי זאת המשכוכית הזאת? והיא במסירה, לקנה במסירה. אומרת הגמרא, לעולם במשיכה, הוא בא אלה מימר לי, לך משוך וקנה, לך תמשוך את העדר. איך מושכים עדר שלם של כבשים? כיוון דמסר לו משכוכית, כמאן דאמר לי, לך משוך וקנה דם. טוב, אז מה עם השכוכית? הכה תרגמו קרקשתא, כלומר הפעמון, שבו מצלצלים לכבשים כדי שכולם ילכו, איך אתה מושך עדר כבשים בעזרת פעמון? רבי יעקב לעומת זאת אומר, עיזה דאזלה בריש עדרה. לכל עדר יש מנהיג או מנהיגה, וכל הכבשים, כל העדר הולך אחרי עז אחת. ולכן ברגע שמסר לו את המשכוכית, כלומר את אותה עז שמושכת אחריה את כל שאר העדר, בעצם באופן הזה אפשר לבצע משיכה בעדר. מסיימת הגמרא במילי דדרוש, כדדרש ההוא גלילה עלי דרב חיסטה, כדרגיז רעיה על ענה, כאשר כועס הרואה על הצון, אביד לנגדה סמוטה. כלומר, הוא גלילה היה מתנגד להנהגתו של רב חיסדה, ואמר שרב חיסדה הוא כביכול, חלילה, מנהיג לא ראוי לדור. כאשר הקדוש ברוך הוא כועס על עמו, מעמיד מנהיגים שהם כביכול מנהיגים עיוורים, וממילא העדר מתבלבל. אם אתה רוצה לפגוע בעדר של כבשים, תסמא את עיניה של המשכוכיתה, ובעצם פגעת בעדר כולו. אז יהי רצון שהקדוש ברוך הוא ישלח אורו ועמיתו למנהיגינו, שלא יהיו חלילה כמשכוכית עיוורת, אלא אדרבה ידעו לקבל את ההחלטות הנכונות, שיוליכו ויובילו וינהיגו את עמנו, את ארצנו, אל הניצחון המוחלט והמכריע על אויבינו. אנחנו בעזרת השם נשמע ונתבשר בשורות טובות, ישועות ונחמות, שבוע טוב לכולם.